אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
שלום אריאל. נראה כי המסע ומתן לעסקת חטופים נוספת נמצא בסיאו בימים אלו, אך יחד עם זאת יש עדיין פערים גדולים בין הצדדים. כלי תקשורת ערבים פרסמו השבוע את ההצעה שהגישה ישראל המתפחות במסגרת המסע ומתן. מדובר בהצעה דומה לזו שדיווחנו עליה כאן לפני כשבועיים, הכוללת הפסקת אש זמנית למשך 45 ימים, הכנסת סיוע הומניטרי ושחרור אסירים פלסטינים בתמורה לשחרור חטופים. לפי הפרסומים, ביום הראשון להסכם משוחרר החטוף עידן אלכסנדר כמחווה מיוחדת לארצות הברית. לאחר מכן, ביום השני להסכם, חמאס ישחרר 5 חטופים חיים בתמורה ל-66 אסירים פלסטינים. פלסטינים השפוטים למאסרי עולם ועוד 611 עזתים שנעצרו במהלך המלחמה, כששחרור החטופים מתבצע ללא טקסים פומביים. ביום השלישי להסכם יחל המסע ומתן על היום שאחרי, פירוק חמאס מנשקו והכרזה על הפסקת אש קבועה. ביום השביעי להסכם חמאס ישחרר 4 חטופים בתמורה ל-54 השפוטים למאסרי עולם ובתמורה ל-500 פלסטינים שנעצרו לאחר השבעה באוקטובר. לאחר שחרור החטופים ביום זה, צהל ייסוג מאזורים מסוימים ברצועה. ביום העשירי להסכם לפי ההצעה הישראלית, חמאס ימסור מידע על כל החטופים החיים שנשארו בתמורה למידע על אסירים פלסטינים. ביום ה-20 להסכם חמאס ישחרר 16 חללים חטופים בתמורה ל-160 גופות של פלסטינים בפעימה אחת, ובתוך 45 ימים ינסו להשלים את המסע ומתן להפסקת אש קבועה, כאשר לאחר שיוסכם על כך ישוחררו שאר החטופים החיים והחללים. לגבי הסיוע ההומניטרי, ההצעה הישראלית מתנה את ההכנסה של סיוע הומניטרי לרצועה, בתמורה למנגנון מוסכם שיבטיח שהסיוע הזה יגיע לאזרחים העזתים בלבד ולא לידי חמאס. אולם סמי אבו זוהרי, בכיר בחמאס, אמר בריאיון לרשת אל-ג'זירה כי הצעה הישראלית שמצרים העבירה כוללת לראשונה דרישה לפירוק חמאס מנשקו ומדובר בעניין בלתי אפשרי מבחינת חמאס. אבו זוהרי הוסיף כי ישראל לא מוכנה להתחייב מראש לכך שהמסע ומתן יוביל להפסקת המלחמה. לדבריו, חמאס מוכן לשחרר את כל החטופים החיים והמתים בפעימה אחת בתמורה להפסקת המלחמה ונסיגה מלאה. מה שהציג נתניהו אומרים בחמאס הוא לא הסכם להפסקת אש, אלא הסכם קנייה. בינתיים ממשיכים בחמאס לשחרר עוד קטעי וידאו של חטופים מתחננים על חייהם. בערב ליל הסדר שוחרר סרטון של החייל החטוף עידן אלכסנדר בן ה-21, בו הוא אומר כי הוא יודע שהחמאס הסכים לשחרר אותו כבר לפני 3 שבועות, אך הדבר לא יצא לפועל בגלל ממשלת ישראל. אלכסנדר, חייל בודד בעל אזרחות אמריקנית, גם פנה בתחינה על חייו לנשיא טראמפ.
תגידו לי למה, למה אני לא בבית עם החברים שלי, עם המשפחה שלי, למה אני היום פה מצלם את הסרטון השני שלי, למה? למה? אתם לא מפסיקים את המלחמה, תגידו לי למה? למה אני פה? למה אני לא בבית? למה אני לא בארצות הברית? למה אני לא במשפחה שלי? למה? אני הגעתי לישראל כדי לשרת בגולני, אני חייל בודד. בשביל לאוקטובר אני נשארתי לבד במוצב מול צבא שלם. למה אני פה? למה? אני באמת רוצה להאמין שהסרטון הזה לא תהיה פעם אחרונה שתראו אותי חי. אני באמת רוצה להגיע לעם ישראל בריא ושלם. באמת תמשיכו להפגין, תמשיכו לעשות כל דבר בכוח שלכם.
השבוע גם פורסם לראשונה סרטון של החטוף רום ברסלבסקי, בן ה-21 תושב ירושלים, שנחטף ממסיבת הנובה, שם עבד בהבטחה. לאחר שנחטף הגיעו למשפחתו עדויות רבות על הגבורה שגילה בשבעה באוקטובר, כשעזר לאנשים להימלט מהמחבלים. משפחתו אישרה לשדר רק קטע קצרצר מהסרטון.
כל היום אני רק מגרד וכל היום כואב לי, כולי, אני לא יודע מה זה המחלה הזאת. חלס, חלס. בבקשה ממך, אדוני ראש הממשלה, בבקשה.
אמו של רום, תמי, תקפה את ראש הממשלה נתניהו בעקבות הסרטון ואמרה בריאיון לוויינט, הבן שלו יושב במיאמי ושותה מרגריטה על החוף והילד שלי מתחת לאדמה. לראשונה מתחילת המלחמה, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין נפגש בקרמלין עם חטופים ששוחררו מהשבי. פוטין נפגש עם סשה טרופנוב ששוחרר מהשבי בעסקה האחרונה, ועם אמו ילנה ובת זוגו ספיר כהן ששוחררו בעסקה הראשונה. אבל פוטין בחר להודות דווקא לחמאס על המעשה ההומניטרי של שחרורם. שר הביטחון ישראל כץ אמר ביום רביעי כי ישראל עובדת על יצירת תשתית לחלוקת סיוע הומניטרי לעזה באמצעות חברות אזרחיות בהמשך. דבריו עוררו סערה רבה בקרב חבריו לקואליציה שמיהרו לגנות כל ניסיון לחדש את הסיוע לעזה. כץ מהר לפרסם הודעה שמבהירה כי כרגע אין שום כוונה לחדש את הסיוע, ומדובר רק במנגנון עתידי שימנע מחמאס גישה לסחורות אם ייכנסו. גם במתי המשפחות להחזרת החטופים הגיבו לדבריו של כץ, וטענו כי בממשלת ישראל הבטיחו שהחטופים לפני הכל, אך בפועל ישראל בוחרת בתפיסת שטחים לפני חטופים. הבטיחו שיפתחו שערי הגיהנום, בפועל נערכים בשקט לחידוש הסיוע הומניטרי, כך נמסר מהמתי. בתוך כך במערכת הביטחון מעריכים כי הסיוע ההומניטרי, מזון ותרופות שהוכנסו לרצועה בעבר, הסתיימו בתוך כחודשיים. מכתב הטייסים שסיפרנו לכם עליו בשבוע שעבר פורסם השבוע, וגרר אחריו שורה של תגובות ועשרות מכתבים דומים מחילות ומגזרים שונים. במכתב עליו חתומים טייסים במילואים ובדימוס, ביקשו הטייסים להעדיף את השבת החטופים על פני המשך המלחמה. הם הוסיפו כי לתחושתם בעת הזאת, המלחמה משרתת בעיקר אינטרסים פוליטיים ולא אינטרסים ביטחוניים. המשך הלחימה יביא למותם של חטופים, של חיילי צה"ל ושל אזרחים חפים מפשע, ולשחיקת משרתי המילואים לדבריהם. הטייסים הקפידו להבהיר שאין במכתב שום איום לסרבנות ואין בו קריאה לסרבנות, אלא הבעת דעה. למרות זאת, מפקד חיל האוויר האלוף תומר בר הודיע כי הופסק שירותם של טייסים פעילים שחתמו על המכתב. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם תגובה בקרה לחותמי מכתב הטייסים, קומץ קטן של הסבים שוטים. זה קומץ פנסיונרים קטן, רעשני, אנרכיסטי ומנותק, אמר נתניהו, ושיבח את בר וזמיר על החלטתם להדיח מהמילואים את החותמים על המכתב. אבל בתגובה לדבריו של נתניהו להחלטה על הדחת הטייסים החתומים, עשרות אלפי יוצאי ומשרתי מילואים בחילות נוספים פרסמו מכתבי תמיכה במכתב הטייסים ועמדותיהם, בהם אנשי חיל הרפואה, צנחנים, שריונרים, אנשי יחידת 8200, מילואימניקים, אנשי יחידות הסייבר, וגם מחוץ לצבא החלו גופים ביטחוניים ואזרחיים לפרסם מכתבי תמיכה דומים, בהם המשטרה, אנשי אקדמיה, משפחות שכולות ואפילו יוצאי המוסד פרסמו מכתב תמיכה, עליו חתמו 250 מיוצאי הארגון החשאי, ובהם שלושה ראשי מוסד לשעבר. הרמטכ"ל אייל זמיר קיים דיון במטה הכללי בניסיון להתמודד עם התופעה המתרחבת, במטרה להשאיר את הוויכוח מחוץ לכתלי צה"ל. זמיר אמר השבוע כי צה"ל ימשיך לפעול באופן ממלכתי ולא יאפשר למחלוקת לחדור לשורותיו. לחיילי המילואים זכות להביע דעה כאזרחים כשאינם בשירות מילואים פעיל בכל נושא, ויש להם מספיק דרכים ומקומות למחאה אזרחית. בכירים בצהל אמרו לחדשות 12 כי הרמטכ"ל מתכוון שלא לאפשר לחיילי מילואים בשירות פעיל להשתתף במחאות, כלומר הוא עומז כי חיילי מילואים שיחתמו על המכתבים יודחו. יש לציין שזו החלטה מאוד בעייתית בעת הזו, באחוז המשרתים במילואים צנח וצהל מתקשה למלא את השורות, נרחיב על כך בהמשך. שאלנו את דוקטור אור גורן, רופא קרבי במילואים, שעשה לא מעט חודשי מילואים במהלך המלחמה, ובאזרחות הוא ראש אגף חדרי הניתוח באיכילוב, מה גרם לו לחתום על המכתב הזה דווקא עכשיו, ולמה הוא חושב שאנחנו רואים את צונמי המכתבים הזה, הנה מה שאמר ל-SBS.
התחושה של כולנו שזה פשוט איזשהו משהו שהצטבר, כמו איזה הר געש ופשוט התפרץ. לפעמים אנשים צוברים וצוברים תסכול וחוסר אמון, עד שיש איזשהו גפרור אחד שבעצם מצית את כל הסיפור הזה. הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד מאיתנו ישבו בשקט ואמרו לעצמם, אוקיי, בסדר, יש מלחמה, יש באמת, אנחנו תחת איום קיומי. אבל עכשיו כשבעצם הלחימה התחדשה עוד פעם, ובעצם המשך ההסכם בעצם נעצר על ידי הממשלה, אז יש עכשיו תחושה ברורה שאין שום כוונה לעצור את הדבר הזה, אלא להמשיך לקיים את המלחמה הזאת. והתגובה של הצבא למכתב של הטייסים היה באמת, אני חושב, הגפרור הזה שהיה צריך כדי להוציא את האנשים החוצה.
בתקשורת הישראלית דווח השבוע כי הרמטכ"ל אייל זמיר שיקף בדיונים האחרונים מול הדרג המדיני את המחסור בכוח אדם לוחם בצבא, והזהיר כי לא כל השאיפות של הפוליטיקאים בממשלה יכולות להתממש, בעיקר אם הקבינט יתבסס אך ורק על לוחמי צה"ל ולא על מהלך מדיני משלים. לפי מקורות ביטחוניים שצוטטו בתקשורת הישראלית, הרמטכ"ל זמיר כן שואף להכריע צבאית את חמאס במהלך קרקעי גדול ובאמצעות שיטות מעט אחרות מאלו שנוסו לפני הפסקת האש, אך כיבוש מלא ומחודש של רצועת עזה ייקח לפי הערכות בצבא חודשים רבים וייתכן שגם שנים, וידרוש שימוש מחדש בעשרות אלפי לוחמים, רבים מהם במילואים. אחוזי ההתייצבות כעת למילואים ביחידות הקרביות נעים סביב 60-70% במקרה הטוב, משוקפים במלואם לראש הממשלה נתניהו ולשרים, וגם החשש שכך יהיה במהלך התקפים ממשי אם יגיע. בצהל סובלים כרגע ממה שמכונה סרבנות אפורה, כלומר מילואים ניקים שלא מתייצבים לסבבי שירות נוספים ומספקים תירוצים או סיבות לגיטימיות לאי התייצבות. הם לא מכריזים על סרבנות וייתכן שיתייצבו בעתיד, אבל שחיקה במערך המילואים מורגשת. קצין מילואים ראשי לשעבר, תת אלוף במילואים דוקטור אריאל היימן מהמכון למחקרים אסטרטגיים, אמר לנו השבוע כי הסיבות לשחיקה הן רבות. לחלקם סיבות כלכליות, סיבות משפחתיות ורגשיות, וחוק הפטור מגיוס לחרדים שעומד על הפרק, גם הוא מכעיס את המילואים ניקים שחלקם עשו מאות ימי מילואים כל אחד, והם חשים שהם נושאים לבדם בנטל, ולכן מוצאים סיבות לא להתייצב כרגע. היימן קושר זאת גם לתחושת האיום הקיומי שירדה לעומת תחילת המלחמה. אולם הוא מדגיש שמדובר באנשי מילואים שיחזרו להתייצב אם ירגישו כי יש בכך צורך חיוני. ושוב פרשייה ביטחונית שנחקרת בימים אלו מסירה את המדינה ואת המערכת הפוליטית. מילואים נקשל השבק חשוד כי הדליף מסמכים חסויים לשר עמיחי שיקלי ולשני עיתונאים ישראלים מהימין. החשוד נעצר לחקירה אולם ביום רביעי החליט בית המשפט לשחררו ממעצר. בימין תקפו כי מדובר בעוד רדיפה פוליטית והשימו שוב את הדיפ סטייט, המושג שנזרק לאחרונה בלי סוף. ובשמאל טענו כי ממשלה של עבריינים תוקפת שוב ושוב את החוקרים שבודקים עבירות נגד ביטחון המדינה. בשמאל הוסיפו כי שרים משתלחים בגורמי אכיפת החוק ושומרי הסף בהסתה פרועה. על הפרשה הוטל תחילת צו איסור פרסום גורף, אך לאחר שהרשתות החברתיות נמלאו דיווחים ורמיזות וגם בכלי התקשורת המרכזיים דיווחו ברמיזה, הסיר בית המשפט את הצו. בנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו שמתגורר בימים אלו במיימי קילל השבוע את נשיא צרפת עמנואל מקרון בפוסט שאלה בחשבון האקס שלו בעקבות הכרזתו של הנשיא הצרפתי כי מדינתו תכיר בקרוב במדינה פלסטינית. מקרון אמר בשבוע שעבר בריאיון לערוץ צרפתי כי ארצו צפויה להכיר במדינה פלסטינית ממש בקרוב. לדבריו זה עשוי לקרות כבר בחודש יוני במהלך ועידה משותפת של צרפת וסעודיה שתארך בניו יורק. יאיר נתניהו הגיב על פוסט עם דברים דומים שאלה מקרון כעבור כמה ימים וקילל את הנשיא הצרפתי. ראש הממשלה נתניהו הגיב ברשת אקס על הדברים של בנו ואמר כי למרות שסגנון תגובתו אינו מקובל עליו, הוא אוהב את בנו יאיר וכמו כל אזרח הוא זכאי לדעתו האישית. נתניהו גם שוחח עם נשיא צרפת לאחר מכן והביע את התנגדותו להקמת מדינה פלסטינית. הוא הזכיר למקרון שעד היום אף גורם ברשות הפלסטינית לא גינה את טבח השבעה באוקטובר. נתניהו הוסיף כי מדינה פלסטינית שתוקם במרחק דקות מערי ישראל תהיה מעוז טרור איראני. רפובליקת האיים המלדיבים הודיעה כי לאות הזדהות עם הפלסטינים תאסר כניסתם של אזרחים ישראלים לשטח המדינה. האיסור מגיע לאחר שבחודשים האחרונים עלתה הצעת חוק שלא קודמה, אך כעת הנשיא חתם על הסכם שבו בעלי דרכון ישראלי לא יורשו עוד להיכנס למדינה, למעט אלו שבעלי אזרחות כפולה. מספר התיירים הישראלים במלדיבים ירד משמעותית בחודשים האחרונים. לפי נתונים רשמיים, רק 59 ישראלים ביקרו באיים בפברואר 2025, לעומת למעלה 11,000 בשנת 2023. וקצת חדשות טובות, יום לפני ליל הסדר, קבוצת הכדורסל של הפועל תל אביב עשתה היסטוריה וזכתה בגביע היורוקאפ במשחק מול גרן קנריה שהתקיים בספרד. ניצחון החוש מפתיע למועדון שב-2007 הוקם מחדש על ידי קבוצת אוהדים, 5 שנים לאחר מכן הלך חזרה לליגת העל ועכשיו כבר מניף את גביע אירופה. ולא מדובר בסתם תואר, אלא במפעל השני בחשיבותו ביבשת אירופה. במסגרת החגיגות זכו השבוע האדומים להתארח בבית הנשיא יצחק הרצוג שברך אותם על הכבוד העצום שהביאו לישראל. הבעלים עופר ינאי סיפר בהתרגשות איך הפך לבעלים של הקבוצה רק שבועות ספורים לפני השבעה באוקטובר ועל האבל הכבד שנפל על המועדון שאיבד 50 מועדים באותו יום. הקבוצה הפכה להיות למשהו אחר לקהילה, אמר ינאי. הוא ידע שלא יוכלו לשחק בארץ ותהה אם זה אפשרי לקחת גביע אירופי בלי ביתיות, נאמר לו שלא, אבל הוא נזכר בפעם היחידה שזה קרה ב-1999 בבלגרד שהופצצה על ידי נאטו. הם לקחו אליפות, אמר ינאי, ששם לו למטרה לזכות בגביע ואף הגשים. גם ראש הממשלה נתניהו התקשר השבוע לברך את ינאי ואת מאמן הקבוצה דימיטריוס איתודיס, ואמר להם שזה הישג היסטורי להפועל תל אביב ולספורט הישראלי. בברכת תיר בחובתי סדו למי שחוגגים את המימונה, מתל אביב מדווחת דנה קרני, SBS.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להזין לפודקאסטים.